שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש, כרך א', בעמוד 478, מאמר הקשר בין פסח, מצה ומרור. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה, כאן בשיעור. אנחנו נמצאים גם בחוברת פסח בעמוד 158, בטור א' למעלה, שורה הקדוש ברוך הוא להכביד. כתוב, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אולם, יש להבין הטעם שכתוב, שהשם הכביד את ליבו של פרעה, בשביל שהשם היה רוצה לתת את האותות, כדי שיתוודע שמו של הקדוש ברוך הוא, וכי השם הוא בעל חיסרון. חס ושלום. שזה חסר לו שידעו שהוא יכול לעשות אותות ומופתים? ועוד מה זה מרמז לנו בעניין עבודה, שאנו צריכים לדעת זה לדורות. ולפי מה שאמר אבי המורי זצ"ל, על עניין השאלה, מה ששאל אברהם לאחר שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, כמו שכתוב, ויאמר אליו, לתת לך את הארץ לרשתה. ויאמר, במה עדה כארשנה? ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם 400 שנה. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל, מהי התשובה לשאלה מה שאברהם שאל? במה עדה כי ירשנה. כלומר, מהו הפירוש, מה שהשיב לו השם? תשובה, כי ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך, ועינו אותם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ושאל, כי מהכתוב משמע שהייתה תשובה מספקת, כי לא שאל יותר אברהם. ואנו רואים, כי דרכו של אברהם להתווכח עם השם. כמו שמצינו באנשי סדום, שהשם אמר לאברהם, זעקת סדום ועמורה כי רבה. וכאן שאמר לו, ידוע תדע, משמע שקיבל את התשובה בקורת רוח. ואמר, היות שאברהם ראה את גודל הירושה שהבטיח לבניו, אז חשב אברהם לפי הכלל שאין אור בלי כלי, היינו אין מילוי בלי חיסרון, והוא לא ראה שבני ישראל יצטרכו למדרגות והשגות כה גדולות בעולמות עליונים, ובשביל זה שאל להקדוש ברוך הוא, במה עדה כי ירשנה? הלא אין להם כלים וצורך להירושה הגדולה, מה שאתה מראה לי שאתה תיתן לבניי, הלא אין להם צורך. ועל זה השיב לו הקדוש ברוך הוא, אני אתן להם צורך להאורות, כמו שאני אתן להם האורות. היינו, שהשם ייתן להם האור והכלי גם כן. שאל תחשוב שרק השפע שאני משפיע, אלא אני משפיע להם, הן הצורך הנקרא כלי, והן השפע הנקרא מילוי וחיסרון.
זאת אומרת שביאור העליון יש לנו תכונות שבהם הוא ברא את הרצון, ופיתח את הרצון בדלת פינות דור ישר, ואחר כך עשה כאלה, בוא נגיד, מליפולציות עם הרצון, שהרצון הרגיש בושה, עשה צמצום, זאת אומרת, כל הפעולות האלו וכן הלאה, מסך ואור חוזר ובניית הרצון כבר בגימל חלקים של ראש תוך סוף, בפרצוף, ואחר כך ריבוי הפרצופים על ידי ריבוי זיווגים וכן הלאה, שהרצון משתדל כל פעם להיות יותר וכמה שיותר דומה לאור, כל זה עושה האור. אין מי שעושה יותר וחוץ ממנו בכלל. לכן כל העבודה שלנו היא אך ורק מה אנחנו יכולים לסייע לאור כמה שיותר מהר לפעול עלינו. כתוב שישראל מזרזים את הזמנים, ממהרים את הזמנים, שאנחנו מעצמנו משתדלים למצוא חיסרון שהאור השפיע עלינו. גם זה, החיסרון הרוחני, אנחנו לא יכולים לטפח, בוא נגיד, לפתח בנו. אלה, זה גם עבודה של האור העליון, כי הוא עושה את הכלי, חיסרון. אבל אנחנו נמצאים לכן במציאות מיוחדת מאוד שנקראת העולם הזה, שבו אין לנו שום כוונות נכונות, וזה טוב שאין לנו כוונות שלא קשורות לרוחניות, אבל על ידי המעשים, בכמה שאפשר, בכוונה אחת רק, למשוך המאור המחזיר למוטב, אנחנו כן יכולים לעשות פעולות משלנו. ולכן אין לנו בעולם הזה מה עוד לחשוב ואיזה תוכניות לבנות, חוץ מדבר אחד פשוט. מה בכל רגע ורגע אני עושה כדי לעורר את המאור עליי? זה הכל. דבר פשוט. או שזה בפעולות, אז אנחנו רואים שאנחנו פתאום עוזבים איזה פעולות אלו ועוברים לפעולות אלו. אחר כך לאלו, לעוד איזשהו אחרות. לומדים דבר אחד, אחר כך שני. אחר כך יותר דגש על הכוונה, יותר דגש על המעשה. פתאום במקום הפצה לכל העולם, אומרים לא, עכשיו הזמן לעשות הפצה רק דווקא כלפי יהודים שבכל מקום. ודווקא בישראל, שזה לא היה כך קודם. כל זה אך ורק בהתאם לאור המחזיר למוטף. זאת אומרת, מאותו אור שמאיר, לעלות כלפיו חיסרון כזה, שנקבל מקסימום הכוחו שמחזיר אותנו למוטף. כך אנחנו צריכים לעבוד. לכן יש חלק בהפצה, יש חלק בלימוד. וכך אנחנו עושים. אז גם אברהם שאמר במעידה כי רשנה, כן? אז גם הבורא אמר לו, הם יהיו בעינויים, הם יהיו בעבודה קשה. אנחנו למדנו את זה ועוד נלמד ש-400 שנה זה נקרא דלת ספירות דזרמפין, שמלכו צריכה לרחוש אותם כדי להיות אמו, להתלבש על תניי שלו, שלא להיות סך כל נקודת תחת היסוד. ואז יהיה לה חיסרון שרוכשת את הספירות האלו הריקניות, ואז היא מוכנה לקבל עם האור מחזיר למוטב שנקרא תורה. נמשיך. אבל שוב, זה צריכים לזכור. כל רגע בחיי אני חייב להיות מכוון למקסימום המאור מחזיר למוטב. זה החשבון. זה יכול להיות בלימוד, שאני אז בוחר איזה חלקים שיכולים להשפיע אליי, שאני על ידה מתעורר יותר. זה יכול להיות בהפצה, שאני עכשיו משפיע בצורה זו או אחרת. אם אני לא יודע, אז יש לי מורה, חברים יחד יכולים לקבוע את הדברים, אבל הכוונה היא למאור. כי פעולות באות רק ממנו. כן.
אנחנו בטור ב' למעלה, ועל ידי זה שעם ישראל יהיו בגלות מצרים 400, שארבע שזהו מדרגה שלמה של דלת בחינות, שעל ידי זה שהם יהיו בגלות בארץ לא להם, היינו שהמצרים ישפיעו לישראל רצון של קבלה עצמית, שרצון זה לא שייך לקדושה, שזה נקרא ארץ, מלשון רצון, וירצו לברוח מהרצון הזה, אז כשאני אעשה שלא יוכלו לצאת משליטה זו מכוחות עצמם, אלא שהם יראו שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור להם, ולא יהיה להם עצה אחרת, אלא לבקש עזרה ממני. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו. ואומר הזוהר הקדוש שהסיוע הוא שנותנים להם נשמה קדישה. ועל ידי ריבוי תפילות שיבקשו מהשם סיוע, יקבלו כל פעם מדרגה יותר גדולה, שעל ידי זה יהיה להם צורך לבקש מהשם. וזה יגרום להם לבקש מהשם ולקבל מדרגה יותר גדולה. ולאחר זה תהיה לי האפשרות לתת להם הירושה. נמצא שהקדוש ברוך הוא בכוונה תחילה עושה שלא יוכלו להתגבר, בכדי שיהיה להם כלים. נמצא שהכבדת הלב שנעשה לפרעה, הוא בכדי שיהיה מקום לקבל צורך על האורות העליונים. מה שאין כן, אם לא תהיה להם עבודה קשה, לא יהיה להם צורך לאורות הגדולים, כמשל הנעל. כי מי שהולך להילחם עם השני, עם היד או עם הקל, אין להשני צורך לקבל נגדו טנק או תותח. ומשום זה, בכדי שיהיה לתחתונים צורך לקבל אורות גדולים, מוכרחים לעמוד כנגדם קליפות חזקות. ובכדי לשבור אותם, האדם מחויב להמשיך אורות גדולים, אחרת היה מסתפק במיעוט. נמצא ששליטת פרעה גורם על ידי הכבדת ליבו שימשיכו אורות גדולים. ובזה נבין מה ששאלנו, וכי בשביל למען שיטי אותותיי. היינו בכדי שיוודע בגויים שהשם יכול לעשות ניסים ונפלאות, בשביל זה, כלומר בכדי שיכבדו אותו, עשה הכבדת הלב. וכי הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה לבריאותיו, היינו שעושה דבר שלא רצון הנבראים, הלא כל מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, וכאן יוצא הדבר הפוך. כלומר שהוא עושה הכבדת הלב להנבראים, בכדי שכולם יראו את גדלותו, מה שהוא כל יכול. ובאמור נבין זה בפשיטות, היות כי עניין פרעו ומצרים, הכוונה על שליטתם של הרצון לקבל הנמצאים אצל הנבראים, ובכדי שהנבראים יצטרכו לקבל את המדרגות הגדולות שהקדוש ברוך הוא הוכן באדם, וכנ"ל בדברי זצ"ל, שעל ידי זה שלא תהיה להם אפשרות להתגבר על הרצון לקבל שלהם, ובהם תהיה התעוררות לדבקות השם, וזה הגיע להם בזכות האבות, שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם שהבנים שלהם יזכו להטוב והעונג מה שהוא ברא עבור הנבראים. לכן עשה הכבדת הלב, כדי שיהיה להם צורך לבקש מהשם שהוא יעזור להם. והסיוע שלו בא, כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, על ידי שישפיע להם נשמתה קדישה. נמצא שכל התגברות שהם ממשיכים קצת הערה מלמעלה, שעל ידי זה בסופו של דבר יהיה להם כלים, היינו צורך להירושה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאבות, נמצא לפי זה מה שכתוב, למען שיטי אותותיי אלה. אין זה עבור טובת הבורא, אלא לטובת הנבראים, שפירושו שעל ידי הכבדת הלב שהוא עושה אצל פרעה, כלומר מה שהגוף נעשה כל פעם יותר בתקיפות, שלא נותן רשות לאדם לעשות מעשים בעל מנת להשפיע, והיות שהאדם משתוקק לדבקות השם, לכן הוא מוכרח להשתדל לתת כל פעם כוחות יותר גדולים, אחרת לא יהיה בידו לנצח אותו. ובכדי לקבל כוחות יותר גדולים, אין שום עצה אלא להתפלל להשם, שרק הוא יכול לתת לו את הכוחות המתאימים לכך. והכוחות של השם הוא כנל. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו כל פעם כוח רוחני, הנקרא בחינת נשמה, הנקרא אור תורה, זאת אומרת שכל פעם לפי ההתגברות, מה שהוא צריך להתגבר, הוא מקבל אותיות התורה, שזה נקרא למען שיתי אותותי אלה. היינו שבכדי שתתגלה אותיות התורה לגבי ישראל, הוא מוכרח לעשות להם צורך. וזה העניין שהקדוש ברוך הוא נותן הכבדת הלב לטובת הנבראים. באמור נבין מה שאמרנו לאל, שאנו צריכים שפע עליון עבור עשיית הכלים. כלומר שיהיה כלים מוכשרים לקבל אור עליון. והסיוע הזו נקרא שהאור בא לעשות כלים דקדושה, שירצו לעבוד בעל מנת להשפיע. כנ"ל בבחינת הבא להיטהר מסייעין אותו. ולאחר שכבר השיג את הכלים שרוצים להשפיע להשם, אז בא שפע מטעם שפע, ולא בכדי לעשות כלים. בבחינה זו, שיש לו רצון להשם, כבר אינו צריך להכבדת הלב בכדי שיקבל את אור התורה. כי כפי הכלל, כשהאדם עובד לתועלת עצמו, אז באה לו מחשבה אחרת. שגם מכאן, היינו מתענוג זה, הנקרא תענוג המנוחה, גם מזה, אל תנח ידך. נמצא שתענוג המנוחה גורם לו שאין לו צורך למדרגות יותר גבוהות, אלא הוא מסתפק במיעוט. ולכן היה הקדוש ברוך הוא צריך לתת הכבדת לב. היינו שהוא רואה שאינו יכול לעשות שום דבר להשם, כלומר שכל זמן שלא יכשיר את הכלים שלו בעל מנת להשפיע, והוא עדיין נמצא באהבה עצמית, הם נותנים לו סיפוק במה שזכה קצת לעבוד לשם שמיים. היות שהוא מרגיש בעצמו שהוא עובד לשם שמיים, יש לו מזה סיפוק, ואין ביכולתו להשתוקק למדרגות יותר גבוהות.
נו, אצלנו בינתיים זה פחד לא לאבד משהו. כן? מה יהיה לי, מתי אני אקבל, שאני לא אפסיד. עדיין הרצונות שלנו הם בעד עצמנו. ברגע שנתחיל לדאוג לקבוצה, משם יהיה אפשר לדבר כבר על היחס כלפי הבורא, מה שנקרא לשם שמיים. אבל בינתיים, כל אחד בתוך עצמו. כן.
נמצא לפי זה.
זאת אומרת, אין עדיין גלות, הרגשת הגלות, מצרים, מה שנקרא. שזה ניתוק מהדאגה לבורא. אלה דאגה לעצמי. בזה אני נמצא. זה עדיין עוד לא גלות. כן.
אנחנו בטור ב' למטה. נמצא לפי זה, לא היה מקום להתגלות אותיות התורה. ומשום זה, שכל פעם שהוא מקבל איזה סיוע מלמעלה, ואחר כך הוא יורד מדרגתו ושוב רוצה להיכנס לקדושה, הוא מוכרח לקבל עזרה מחדש. כמו שכתוב אצל פרעו במכת ברד. וישלח פרעו ויקרא למשה, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. ואחר כך כתוב, בוא אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. והסדר הזה הוא נמשך עד שמתקן את הכלים שלו, השייך למדרגתו, ואז מתחיל הסדר של ביאת האורות. אולם, בזמן שכבר זכה לכלים דקדושה, כנ"ל שכל רצונו הוא להשפיע ליוצרו, אינו שייך לומר, עכשיו אני אומר שכבר נתתי לך הרבה, ואני רוצה עכשיו לנוח קצת, היות שאני צריך לקבל עבור תועלת עצמי גם כן. אלא שמי שיש לו רק רצון להשפיע, לא צריכים לעשות לו הכבדת הלב. כמו בזמן שצריכים לעשות צורך, בזמן שהוא עוסק בעשיית כלים דהשפעה כנ"ל. משום שאין לו עניין זה, למי שכבר זכה לרצון להשפיע, אלא רוצה תמיד להשפיע להשם. ובאמור נמצא, בזמן שיש לאדם רק רצון להשפיע, ורוצה לעשות נחת רוח להבורא, אז מתחיל לחשוב מה חסר להבורא שהוא יכול לתת להבורא מה שאין לו. לכן הוא בא לידי החלטה שאין להבורא שום חיסרון, רק בזה שברא את העולם על הכוונה דלהטיב לנבריו, שהנבראים יקבלו ממנו את הטוב והעונג. ומשום זה, הוא הולך לבקש מהשם שייתן לו את הטוב והעונג, כי זה אפשר לומר שחסר לו. זה שהתחתונים יקבלו ממנו את האורות הגדולים שהוכן עבור הנבראים.
אין לנו הרגשה כזאת בעולם הזה. כשאני דואג לתינוק שלי, אז אני מרגיש אותו בפנים. ולכן זה בסופו של דבר דאגה לעצמי, אולי עוד יותר מעצמי, תלוי איך נותנים לי הרגשה כזאת מלמעלה. יש לנו אנשים שמרגישים את הילדים שלהם מאוד מאוד קרובים, יש אנשים שלא כל כך. זה הכל תלוי בהירה שמהירה על האדם. זה לא שאדם בעצמו הוא טוב או רע או... מה שאם כן, דאגה לבורא היא דאגה שהיא מנותקת מהאדם והפוכה מהאדם, שמעמידה אותו מול הבורא, וברור לאדם שחלק העיקרי שלו, של הדאגה, הוא נמצא מחוץ לו. זה הבדל בין מה שאנחנו דואגים לעצמנו, לקרובים לנו, ומה שאנחנו דואגים לבורא. לכן כאן צריכה להיות התכונה שנקראת אמונה למעלה מהדעת.
ומזה יכולים לומר שהבורא נהנה. מה שאין כן, אם אין התחתונים מוכשרים לקבל את אור התורה, המכונה אותיות התורה, כאילו יש חיסרון למעלה, וזהו עניין שאמרו חז"ל, בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון, שכינה מה לשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. משמע מכאן, מתי יש נחת רוח למעלה? רק בזמן שיש להנבראים טוב ועונג. ומשום זה אין אז מקום להכבדת לב. אלא הזמן שצריכים לתת מלמעלה הכבדת לב, הוא רק לצורך עשיית כלים דהשפעה, שיוכלו לקבל טוב ועונג. וזה למען שיתי אותותיי. יש לפרש הכוונה על אותיות, שאותיות נקראים כלים. כלומר, בכדי שיהיה לאדם צורך המכונה כלים, לזה צריכים הכבדת הלב. כמו שכתוב, למען שיתי אותותיי אלה. מה שאין כן, לאחר שכבר יש לו הכלים, אין עוד צורך להכבדת הלב. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו הקשר בין פסח, מצה ומרור, כמו שעשה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים, ואמר לקיים מה שנאמר, על מצות ומרורים יאכלו. ושאלנו, מה זה מרמז לנו בעבודת השם? ולפי הנ"ל יוצא שעיקר מטרת העבודה היא להגיע לדבקות השם. היות מסיבת השינוי צורה שיש בנו, מכוח הרצון לקבל שנטבע בנו, שעל ידי זה נתרחקו הנבראים מהבורא. וזהו העיקר מה שמוטל עלינו לתקן. אולם השאלה היא, איך מתקנים זה? הלא השתוות הצורה הוא עניין להשפיע ולא לקבל. ואיך יכולים ללכת נגד הטבע? הלא הגוף יש לו טבע משלו. והתשובה היא, על ידי סגולת תורה ומצוות. אמנם, אם היו הנבראים מקבלים כוח השפעה בקלות, היו אז מסתפקים בזה, היות שכבר הם מרגישים שהם משפיעים, ולא היה להם שום צורך לגילוי אותיות התורה. כנ"ל, למען שיטי אותותיי, שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות להם את התורה בבחינת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ומאין הם ייקחו צורך לזה. היות לאחר שהתגברו על הרצון לקבל, ורוצים עכשיו להשפיע להשם, וכבר יש להם דבקות, ומה חסר להם עוד. וכידוע, שאין אור בלי כלי, ואין מילוי בלי חיסרון. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן הכבדת הלב, שלא יהיה בכוחו של אדם להתגבר על הרע שלו מעצמו, אלא הוא לעזרה מהשם כנ"ל. הבא להיטהר, מסייעין אותו בנשמתה קדישה. ועניין נשמתה מובא בספר פרי חכם, שיש בנשמה ה' בחינות הנקראות נרן חי. ונרן חי אנו מבחינים בהם ב' בחינות. א' אורות, ב' כלים. הכלים של נרן חי משיגים על ידי קיום תרי"ג מצוות דאורייתא וזין מצוות דרבנן. והאורות דנרן חי הם עצם התורה, והאור המלובש בתורה הוא סוד אינסוף. וזה לשונו, נמצא שהתורה והנשמה הם אחד, אבל קודש שבריחו הוא סוד אינסוף המלובש באור תורה שיש בתרח מצוות הנ"ל. שזה סוד שאמרו חז"ל, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. פירוש, שהקדוש ברוך הוא, מהכולל והתרח שמות, הם פרטים וחלקים, אשר פרטים אלו הם לפי פסיעות ומדרגות של הנשמה, אשר אינה מקבלת אורה בפעם אחת, זולת בדרך מדרגה לאט לאט, בזה אחר זה. ומזה אנו רואים שהבורא עשה שלא יוכל האדם בעצמו להתגבר על הרע, אלא יהיה נצרך להבורא שיעזור לו. ויש מצב של בינתיים, כלומר, שזה גורם שהאדם תואם טעם מרור בעבודה, מסיבת שהגוף לא נותן לו לעשות מעשים דלהשפיע. וזה מביא לו שיש לו ריב עם הבורא. מדוע ברא גוף שיהיה לו כל כך רע, עד שאין שום מקום שיוכל לצאת משליטת הרע, הנקרא רצון לקבל לעצמו. ומתי שנגמר כל הכלים שאדם צריך להשלמתו, שיהיה כלי להחזיק שם את הברכה, אז מתחיל להרגיש ישועת השם. כלומר, שמרגיש בעצמו ההתקרבות השם. ובזה נבין את הקשר שבין מצה מרור לקורבן פסח. היות שעל ידי מצה ומרור, הוא משיג את הצורך האמיתי לאותיות התורה. כלומר, שרק על ידי מצה ומרור, מתרקם באדם צורך לעזרת השם. ועזרתו יתברך הוא על ידי הנשמה, הנקרא בחינת אורייתא וקודש שבריחו חד הוא, כמו שכתוב בספר פרי חכם. וכשיש לו צורך, אז הקדוש ברוך הוא מקרב את האדם, וזה נקרא קורבן פסח, שהקדוש ברוך הוא פוסח על כל החסרונות שלו, ומקרב אותו לזכות למטרת הבריאה.
שאלות. כן, דני.
כותב ב-159 למטה, שבשביל לקבל את הכוחות לאורות הגדולים יותר, הוא צריך להתפלל להשם, שייתן לו את הכוחות המתאימים לכך, ואני מגלה כל פעם שאני מתפלל לפרו, איך אני יודע לכוון את עצמי להתפלל להשם.
כך זה, אם אני באחוריים, אז אני פונה לאחוריים. זה נקרא מעמד אח באח, אחור באחור. אני, מתוך רצון לקבל שלי, מתוך האגו, יכול לפנות רק לאלוקים האגואיסטי שלי, שזה פרו. אני לא יכול לדבר עם הבורא. אין לנו השתוות הצורה, אין לנו קרבה, אין לנו שום קשר. מה הפלא? שאנחנו כל הזמן קשורים רק לפרו. אבל פרו מביא אותנו למצב, כמו שהיום העולם מביא אותנו למצב, שאנחנו מרגישים משבר, הרוסים, אי אפשר להמשיך יותר, שהוא ממש, העולם או הפרו, עושה לנו טובה גדולה, שמראה עד כמה שכל הדברים האלה הם מתקרבים לסיום. הוא הורס אותנו, הורג אותנו. זה תפקידו. לכן אני ודאי שעכשיו קשור עם הפרו. אליו אני מתפלל. איך אני יכול להתפלל על תן לי, אם לא לפרו? ודאי שכן. עם הבורא אין לי קשר בכלל. אליו אני יכול לפנות רק בתנאי שאני מבקש כוחות להשפיע. תכונת השפעה, אמונה, אהבת הזולת. אם אני מבקש לעצמי כל הזמן, מה שלא יהיה, זה תמיד לפרו. כן?
אבל אפילו שאני רואה שאני מנסה לבקש עבור החברים, אני מגלה שזה הפרו.
נכון, בכל דבר. בכל דבר. מה שלא יהיה. כן?
אז מהמצב שלי, אין לי איך לפנות אל הבורא?
לא. אין לך קשר עמו?
אני באמת...
רק עם הפרו?
אני גם באמת מגלה מצבים שאני מעדיף פשוט לנסות איכשהו לסתום את הפה, אפילו מבפנים, רק לא לבקש כלום, כי אני כבר מפחד מה יקרה מזה.
כן, זה ככה, מלמדים אותנו.
אז מה עושים?
מה עושים? אתה יכול רק לבקש דבר אחד, שלא יעשה לך את התרגילים האלו. שיעשה אותם, אבל בצורה שאתה תלמד מהם. כי זה כבר עושה בורא. הוא מנהל את הפרו, ודרך הפרו בונה ומנהל אותך. ככה זה אנחנו. פשוט. אין יותר לנו שום אפשרות לעשות משהו. זה מציאות. אנחנו נמצאים, זה נקרא שאנחנו נמצאים בשלטת פרו. או פרו הוא טוב בינתיים, 7 שנות סובע, או פרו הוא כבר מתחיל להיות לא כל כך טוב, רע, 7 שנות רעב. אבל 7 שנות רעב הם מתחילים מזה, שאני כבר רוצה להיות קשור לבורא, ואני רואה שהטבע, הפרו, מה שמנהל אותי, הוא לא נותן לי. לא נותן לי. להתקדם למשהו. זה כבר הרגשת הגלות. אבל הרגשת הגלות, שוב, אני אומר לך, זה בא והולך. זה עדיין לא נקבע בליבנו. כי הרגשת הגלות זה כנגד הגאולה שאני כן רוצה להיות בערבות, בחיבור, בביטול עצמי, ורוצה לחשוב על הזולת, רוצה להיות מחובר עם החברים, לאבד את כל הרגש ושכל שלי הפרטי, אלא רק להיות ממש נכלל בתוכם, ואני רואה שאני לא מסוגל. ולא שאני לא מסוגל זה לא נורא, אלא שיש כוח עליון שלא נותן לי כך לעשות. אז אני מתחיל ממש להילחם נגדו, שאני לא רוצה שכך ינהל אותי. אתה רואה איזה משחק כאן יש מלמעלה, שהבורא נותן לי פנים ואחוריים כבר. כבר מאיר הפנים, זה נקרא מחזיר פניו לאחריו. שכאילו בורח, אבל מאיר לך מהפנים. לא רק אחוריים שלו אתה רואה. אז יש לך כאילו שני כוחות, פיצול. אז אני רוצה לצאת מהגלות, ועדיין הגלות שולט עליי. ואז אדם בצורה כזאת נמצא בכוחות מנוגדים, וכל הזמן צריך לחפש איך לחזק את עצמו, כדי יותר ויותר להגדיל את הפנים, את הבורא. אמנם שזה לא נעים, מאוד לא נעים, כי אז זה נמצא במאבק עם הפרו. וכך אנחנו מתקרבים לגאולה. זה מצבים מאוד עשירים בביטויים כאלה פנימיים. אתה רואה, כתוב שם הרבה במצרים. כן.
שואל בוריס מברלין, מה ההבדל בין פעולה רצונית לבין פעולה שנעשית בהתנגדות, אם המטרה היא להביא נחת רוח לבורא?
מרצון אני אף פעם לא יכול לעשות משהו נכון, אלא אם כן מחייבים אותי מלמעלה, שגם כן קוראים כאלה זמנים, מצבים, פעולות. אבל אני בעצמי לא יכול להיות. כן.
כתוב במאמר, נמצא שהקדוש ברוך הוא בכוונה תחילה עושה שלא יוכלו להתגבר, כדי שיהיה להם כלים.
כן.
אז שאלה שלי, זאת אומרת, זה נקרא שהגבר מתפלל, שרק הגבר יכול להתפלל? שיש לו כוחות להתגבר?
מי שמתגבר נקרא גבר.
כן, אבל...
נו, תשש כוחה כנקיבה. מי שללא כוחות נקרא נקיבה. זה לא תלוי במין הגשמי.
אז מתי הבן אדם הופך להיות גבר שהוא יכול להתפלל?
שלוחש מסך.
ועד אז הוא לא מתפלל.
אז עד אז הוא אישה. אנחנו מדברים על מלכות שהיא תלויה בדלת בחינות, בדלת ספירות דזרמפין. או זה מה שרציתי לכם לקרוא. הוא כותב כאן נגיד, או זה גם כן דוגמה, אם תבינו. הוא כותב כאן ש 400 שנה שזה מידה שלמה. זוכרים? ואני אמרתי ש 400 שנה זה נאי דזרמפין. כן? מצאתי ככה באמצע שקראתם. עוד למד דלת בחלק תתוו. אז הוא אומר, וזה טעם דלת מאות שנה של הגלות מצרים, שהיה גלות ההיא בבחינת הסתלקות ההיא ראשונות דזרמפין, מדלת תחתונות שבו. זאת אומרת, מה שלמעלה מחזה, האור נמצא, אבל הוא לא מאיר ללמטה מחזה דזרמפין. אשר שם קומת מלכות למטה מחזה דזרמפין. וכנגד דלת אלו, שחסרות מהם האור עכשיו, נמשך גלות תת שנה. זה עוד למד דלת בחלק תתוו. ואז אפשר להגיד, אז למה הוא כותב רבש שזה מידה שלמה, חס ושלום, אני, זה, רבש לא, 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 לא נמצא בזה. אלה שלמלכות זה ארבע תחתונות דזרמפין, זה ההוויה שלה. משם היא מקבלת את כל התבנית של ההוויה. כן.
הזכרת בתחילת השיעור את העצה למשוך מאור, לבדוק את עצמנו כל רגע לגבי משיכת המאור. אז שואל תלמיד, מה הבדיקה שניתן לעשות כדי לדעת שמושכים מקסימום מאור המחזיר אל המוטב?
זה לא עניין של כמותי, אלא לאן מהותי. המקסימום המאור המחזיר למוטב מגיע שאני בשלבים מבטל את עצמי כלפי החברה ומאבד את עצמי שם עד כדי כך שאני לא מרגיש שאני קיים, ואני מוכן להיות בתוך החברה ככלי עזר לכל מה שרוצים החברים. בזה נמשך על כולנו המאור המחזיר למוטב. המאור המחזיר למוטב אף פעם לא נמשך עליי. אין דבר כזה. אלא כשאני בא למצב ששם הוא יכול להיות, שזה מרכז הקבוצה, אז אני מוצא אותו. האור נמצא במנוחה מוחלטת, אני לא מושך אותו עליי. כך אנחנו אומרים. אבל האמת, אני צריך רק להגיע, זה כמו שמש. אני צריך להגיע למקום איפה שהוא נמצא ושם להשתזף. כן. תרגום.
Я хотел спросить, вы в ответе Дани, вы сказали, что я хочу спросить, что это за обращение к Творцу через фараона, чтобы не давал таких уроков и чтобы дал возможность обучаться на них.
מהי הפנייה הזאת, בהמשך לשאלה של דני, מהי הפנייה הזאת לבורא דרך פרעו, שלא ייתן יותר כאלה שיעורים וייתן הזדמנות ללמוד מהם? זה, הוא מצטט דברים ששמעת, שהוא שמע אותך אומר
כן,
לדני.
כן. אנחנו נדבר על זה. תחשבו בינתיים שאנחנו כל הזמן קשורים לפרעו. זה מספיק. אין לנו קשר עם הבורא. אחר כך אתם תגלו שיש להם קשר לעוד כל מיני, לאמן, לכל מיני הרשעים האלה שבתורה. כן, זה כל הכוחות שאנחנו מגלים אותם בתוכנו, ומזדהים איתם, ועובדים אותם, כן, לטובתם. וזה המצב הנוכחי. הגיע הזמן שקצת נדבר על זה. גילוי הרע לא יכול להיות בלי הקדם הטוב. רואים חושך, אם יש לך איזה פנס, שאתה תראה שזה החושך לעומת משהו אחר. כמו שמחפשים חמץ לאור הנר, לאבקה בלילה. אחרת אתה לא תראה אותו. כך גם כן אנחנו. אנחנו עברנו איזה שלבים, עכשיו עלינו לגלות קצת חושך. החושך הזה בזה שאנחנו נמצאים בקשר עם הפרו. הוא פונה אלינו, אנחנו פנים עליו, ואין לנו שום זיקה, איך להגיד, כן? לבורא, לפנות לבורא. אין. זה איך יכול להיות שאני אפנה לבורא מתוך האגו שלי. לא ייתכן. כן, טרנס, כן. מאחורה.
רב, j'aimerais savoir, qui en Égypte en fait?
יש לנו, היום לא נמצא, כן? הוא בצפון. אין. יש מישהו מתרגם מצרפתית?
Qui en Égypte? Est-ce que c'est seulement Bnei Barour ou c'est tout le monde en Israël, par exemple?
Minim sabe Mitzrayim ze Bnei Barour ou kol mishle beYisrael?
Mitzrayim ze argasha pnimit. Minim tzaba בתוך המצרים, מי שמרגיש שזה מצרים, זה לא גיאוגרפיה, זה מצב פנימי שלי. כמו שגנום, כמו שגן עדן, כמו שעולם האצילות בריאה יצירה עשייה, זה המצב הפנימי שלי, שכך אני קורא לזה. עכשיו אני נמצא, מצרים זה כבר טוב. מצרים זה כבר, או שאני מרגיש שהאגו עובד טוב, ואני מוכן להיות עם הפרו, תגמי נעשק אותו. אתה מתאר לעצמך את הפרו בפנים. תעשה לו ככה. נו, נו. אז תתאר לעצמך שבאמת ככה אתה בינתיים נמצא עמו. למה? אתה רוצה לקבל בפנים, אתה רוצה להרוויח, אתה דואג לעצמך וכן הלאה. וזה נקרא שאתה עובד פרו. מתי אתה תתחיל להתנגד לפרו? מתי שאתה תעבור איזה מצבים שאתה תראה שכל המילואים שלך לעבור מפרו הטוב לפרו הרע. תשמע, נקודת ההיפוך, איך להגיד אולי, כן? בין 7 שנות צובה ל7 שנות רב. כי אתה תראה ש7 שנות צובה לא נותנים לך כלום. אני חשבתי שאני כל הזמן רוכש, והכל יש, והכל יהיה, והכל בסדר, ומסודר, והכל. פתאום מתגלה שאין לי כלום. זה נקרא שעבדת מידה שלמה באגו שלך כלפי הפרו. אבל בינתיים בכל זאת המאור המחזיר למוטף היה פועל עליך, רק אתה ככה עבדת באגו. שאתה מתחיל להרגיש ש... בצורה כזאת אני לא מגיע לכלום, אני לא מעסיק שום דבר. אני ממש נמצא בכיוון לא, 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 לא בסדר. ברגעים האלו הרבה אנשים בורחים. במצב הזה. לא. וישנם שממשיכים, שהם מתחילים להבין שאני צריך להתנגד להנהגה כזאת, להשגחה כזאת, להפעלה כזאת. מלמעלה, שהתוכנה הזאת, אני לא מסכים עם מה, אני לא רוצה, אני לא יודע מה לעשות עם מה, אני לא רוצה שכך יפעילו אותי. וזה נקרא שאדם מתנגד לאותו פרוע טוב, ורואה בו את הפרוע הרע. זאת אומרת, למה? אם תמשיך כמו שקודם, יהיה בסדר, אתה תהיה מרוצה. לא, הוא כבר מתחיל לזהות החיים האלו לא הביאו לו כלום. המטרה שהוא רוצה להגיע אליה, שבאמת מתגלה כמטרה רוחנית, הוא רואה שאי אפשר להשיג בצורה כזאת. ואז הוא מתחיל לדאוג בעצמו על המאור המחזיר למוטף. וכאן, ישנה כאן, נו, ישנם הרבה הבחנות פנימיות. הוא נלחם עם הפרו, וינחו בני ישראל מהעבודה, זאת אומרת שהאגו שלי מחייב אותי כל הזמן לעבוד לעצמי, למעני, ואני יחד עם זה סובל מזה. אני לא רוצה, אבל אני לא יכול, זה הטבע שלי. וכל יום אני נופל ונופל ונופל לתוך האגו שלי, ואני חושב לעצמי, ויש רגעים בכל יום שאני... מזדעזע מזה ורוצה לצאת ולא יכול. וזה נקרא שאני נמצא בעבדות פרו. מצבים מאוד לא נעימים, אבל כך אנחנו עוברים ולומדים, וזה לוקח שנים. זה ככה. מה לעשות? זה לא מיליארדי שנים כמו ביקום, כי זה דרגת הדומם, אלא אצלנו זה שנים. אבל אתה חייב להגיע למצב שאתה מחליט שטוב למותי מחיי, שאני חייב להפסיק לדאוג לעצמי, חייב להתקלל באחרים, חייב לעשות משהו שיהיה נתק. נתק לא יכול להיות, כי נתק זה נקרא שאתה נופל מהמדרגה הזאת. אני צריך שיהיה לי מסך. זה הבדל בין מסך לנתק. שמסך, זאת אומרת שאני נמצא מעל האגו שלי, והוא כל הזמן בוער בי, וכל הזמן מושך אותי למטה, שאני אחשוב עליו, ואני בכל זאת מקבל מלמעלה כוחות להיות למעלה ממנו. וכל הזמן אני נמצא בחתך הזה, בין הליפול ולהיות למעלה ממנו. והמצב הזה הוא מצב הקבוע. מתח, חשבון, שאז זה מתחיל לייצב כך הפרצוף הרוחני בתוך האדם. אבל המאבק הוא על פנים ואחוריים של הבורא, שאתה רוצה לקבוע את הפנים שלו, דורש שיעיר עליך אור ושאתה תהיה למעלה מהאגו שלך. נו, אין, יש כאן הרבה מילים, אבל זה האמת שסתם לדבר על זה אין טעם, ולא אוהב ולא עשיתי את זה, מפני שאדם שמגיע הוא מגלה את זה, שלא מגיע אז בשביל מה לא, שיחיה יותר רגוע. כן.
Parce que je vais demander par rapport à une définition que tu nous as donnée, je pense, hier.
Et tu disais
que l'Égypte, c'est quand je suis sous l'influence de l'environnement et je suis incapable de l'influencer en retour.
Mitzrayim, c'est que je suis dans l'aspect de la vie et que je n'ai pas d'aspect à elle.
Non, je suis pas capable de l'influencer. I'm not capable to influence it back. This is what he said yesterday.
כשאני לא מסוגל להשפיע על אותו סביבה.
כן, שאני לא רוצה.
Donc je veux comprendre par rapport au
שאני רואה שאני לא רוצה. יותר טוב לדבר לא שאני משפיע או לא משפיע פיזית, אלא שאני רוצה או לא רוצה. אני מגלה שאני לא רוצה להשפיע לחברה. זהו.
Est-ce que je veux comprendre par rapport aux 99%? Est-ce qu'ils sont en Égypte? C'est ça que j'essaie de comprendre. Comment est-ce qu'ils peuvent influencer en retour leur environnement s'ils n'ont pas d'environnement, s'ils n'étudient pas?
Qui est-ce que je veux comprendre לגבי היחס שלי ל-99% אם יש להם אפשרות, בגלל שהם לא משפיעים לסביבה ואין להם סביבה, אז כאילו אם הם יכולים להתקדם או...
אני לא מבין אותך, נעזור.
He's not translating the question.
נו, אז מה אני יכול לעשות?
I would like to understand for the 99% if they are how what is the Egypt for them, because they don't have any environment.
מה מניע את ה-99, כי להם אין סביבה שמקדמה.
And they cannot influence it back.
מה המצרים של ה-99, כי להם אין...
מצרים של ה-99 זה המשבר הנוכחי שיש לך בעולם. כך מתקדמים אותם להכרת הרע. זה בדיוק מה שכולם עוברים. היום כל העולם עובר את זה. לכן אנחנו מפיצים חומת הקבלה בכל העולם. מקובלים חשבו על זה כבר לפני 100 שנה, היה להם ברור שזה ככה. לארי זה היה ברור מלפני 500 שנה. אנחנו רואים שזה רק עכשיו מתרחש, אבל אם תדבר עם אנשים, הם יגידו, מה פתאום? הכל בסדר גמור, מה אתה... הכל זה... תלוי מי מרגיש מצרים, מי לא, ובאיזה צורה. אבל איך שלא יהיה, אנחנו רואים שבעולם הזה כבר זה נכנס. זה מתרחב. טוב, הלאה. כן.
מה עושים אם אתה מרגיש שהכוונה היא שקרית ואתה כבר לא יכול לעשות כוונות? למרות שאתה אומר לנו לשחק, באיזשהו שלב כבר הילד כבר את המשחק, כבר לא רוצה את המשחק הפשוט הזה, הוא כבר רוצה לשחק את המשחק האמיתי. כבר אני לא מצליח לעשות כוונות יותר.
תבקש. אין תשובה אחרת. ג'ון. בקיצור.
I'm short, okay. The appearance of the desire to exit Pharaoh when you're under his control, what does that depend on? Because it seems like a miracle sometimes just...
במה תלוי הרצון לצאת משליטת פרעה תוך כל עוד אתה תחת שליטתו? כי זה נראה כמו איזה נס כזה. אתה הרי סגור שם, איך פתאום יופיע משם רצון לצאת ממנו?
הרצון לצאת משליטת הפרעה תלוי במידת האור שמאיר על האדם. מידת האור תלויה באהבת השם אליך. נו, לא אוהב אותך, מה אתה תעשה? ככה זה. יש לנו רק דבר אחד שאמרו לנו, שזה ערבות. נגיע לערבות, יהיה הכל. לא נגיע, לא יהיה כלום. נקודה. טוב. יש עוד מישהו, עוד אמריקאי שם, לא? כן.
About the quotation about regret, about when a person regrets how the creator feels.
קבע ציטוט שאדם כביכול מצטער על זה שאיך שהבורא מרגיש.
How does a person truly stop regretting?
איך אדם מפסיק להצטער באמת?
אני לא מבין.
להתחרט?
מה מתחרט? על מה שהבורא מצטער?
The past. Because it's the quotation from...
יש איזה ציטוט שהוא מתייחס אליו, שהוא אומר שאדם מפסיק להתחרט או להצטער על העבר, והוא שואל מתי אדם מפסיק להתחרט על העבר.
מתי אדם מפסיק להתחרט על העבר, מתי שהוא מגלה שכל מה שהוא עובר זה מעט העליון. מכוח עליון. אז אין לו אז מה להצטער. הוא מבין שכך צריך להיות. ככה צריך להיות. ומפסיק את השטות הזאת להצטער על העבר. כשהכל זה ביד השם. כן.
Before he feels that, does he have the possibility to stop regretting and to change his attitude?
האם לפני שהוא מרגיש את זה, יש לו אפשרות להפסיק להתחרט ולשנות את היחס שלו?
לא, ובשביל מה? דווקא זה שזה לא מפסיק להתחרט, זה מראה לו עד כמה שהוא עדיין נמצא בשליטה עצמית. שהוא חושב שהוא כאן עשה משהו, והוא השפיע על משהו, והוא הסיבה למשהו. הוא עדיין לא נמצא בהשגחה העליונה, שהכל בא מאת השם. וכל רגע שעבר... נשרף. כי לא קיים. ולא לעשות חשבון עם העבר אף פעם. אם הוא יכול כך לעשות, כבר עושה כך, סימן שהוא נכלל בבורא. מתחיל לפחות. להתקלל בבורא. לזרום עמו. כן.
And if you can't stop being stuck in the past and regress, what do you do?
אם אתה לא מפסיק להיות תקוע בעבר ובתוך החרטות האלה, מה אתה עושה?
אתה ממשיך להיות אתה ממשיך להיות תקוע ומצטער ואוכל את עצמך. כן? עד מתי? עד שתאכל את עצמך כולך. זהו. ואין ברירה. עד שיתגלה לך שאין עוד מלבדו והבורא עושה הכל. גם בעבר עשה לך את הכל. הלאה. כן. מהר.
קשר למושג שבע שנות סובה ושבע שנות רב. נראה שזה מושג אגואיסטי כזה. יוסף נותן עצה לפרות, תאגור את כל הדברים, יהיה לך עוד מעט רב, ואז הוא מתחיל לאסוף הכל. וגם אני לא רואה את זה שזה מושג לא אגואיסטי. שאתה מתחיל, נגיד, אתה צריך לחשוב על העתיד, מה יהיה איתך, או איך זה מתבטא אם זה לא אגואיסטי.
גם שבע שנות רב, זה באגו שלו, במאבק אדם עם האגו שלו, כן. שהוא עדיין נמצא בתוכו. היציאת מצרים, שקורה אחרי שבע שנות רעב, היא כבר שאדם מתעלה מעל האגו שלו, ומתחיל אז לתקן אותו. ביודענו שאנחנו נמצאים בתוך האגו, אנחנו לא מסוגלים לתקן שום דבר. הלאה. כן.
Мы говорили, что когда не имеет человек связи с Творцом, получается, он молится фараону, ну или имеет молитву самому себе, что ли, это идет диалог с самим собой.
אמרנו שכשאדם אין לו קשר עם הבורא, הוא מתפלל לפרעו. אז מה הוא בעצם מנהל דיאלוג עם עצמו? למי הוא מתפלל לעצמו?
אדם מתפלל או לפרעו או לבורא.
אז הוא שואל, מה זה בעצם אומר להתפלל לפרעו? לעצמי? למי?
כן, לעצמי, לעבור עצמי, כן. להצליח בכל דבר. מה אדם רוצה בכל רגע? שיהיה לו מקסימום טוב. מכל הבחינות האפשריות. כן? וזה נקרא שהוא מתפלל לפרעו. עובד פרעו. כן?
Но если фараон это я, то получается у меня диалог с самим собой, что ли?
Паро за лоани. Ну.
Им паро за они, зашли диалоги с самим килу?
Ло за паро за лоани, паро за איזשהו כתוב שגם גנב במרבו שנמצא שם לפני גניבה, הוא מתפלל לבורא. זה או לפרו, זה לא חשוב. אנחנו מתפללים לדבר שלא נודע. זה נקרא אצלנו כוח עליון. או פרו או בורא, זה תלוי באיזה מצב אני נמצא. אבל אני מתפלל למה שלא נודע לי. לחלל שלפניי. והחלל הזה הוא כלפיי. אם אני אגואיסט, אני מתפלל בצורה מסוימת, ואם אני כבר למעלה מהאגו, אז יש לו צורה אחרת. אם אני למעלה מהאגו, אז בשבילי חלל הזה הוא בורא. זאת אומרת שכבר אין לי חשבונות עם עצמי, וכך אני גם כן מתאר אותו. ואם אני אגואיסטי, אז עדיין החלל הזה הוא גם כן כפרו, שאני כך מצייר אותו. כל הפוסל בממו פוסל. כך זה קורה. אבל התפילה שלנו היא תמיד הלא נודע. ולכן תמיד כלפי מדרגה הבא, מצב הבא, אני נמצא בהסתרה. שזו התנאי שאני בזה מאתר את עצמי, מכוון את עצמי בצורה הנכונה לבורא שאני מצייר אותו. לכן זה נקרא תמיד בורא. שהבורא הוא ציור שלי, איך שאני מצייר אותו. אם אתה תתחיל לדבר עם הבני אדם, אפילו בעולם הזה, אתה תראה, תשאל אותה מה זה כוח עליון, מה זה הבורא. כל אחד יגיד לך משהו אחר. וזה נכון. אם תשאל מקובלים, כל אחד מהמקובלים יגיד לך שמשהו אחר גם כן. כי ההעתקה, האפליקציה, מעצמי, במה שאני יכול לתאר את הכוח העליון, מעלו נודע, זה הבורא. טוב, זה כבר דברים שאני לא רוצה להתפלפל בזה, זה... אחרי זה יראה פילוסופיה, אני... לא, לא. מקובלים תמיד מדברים מתוך העשייה. ממעשה, חיקרנוך, מתוך עשייה, מה שלא נסיק, לא נגע, לא נדע. כן.
מתי נוכל לדבר על זה?
תגדילו קצת. נדבר. עכשיו זה... אין תחת זה שום בסיס. אני מרגיש את עצמי שאני מתרגש, סימן שלא כדאי. כי אין... אין הבחנות משותפות. יבוא. כן.
שואל יוסף מחולון, אני מרגיש שהבורא בכוונה מביא אותי למצב שאפול, כל הזמן מוסיף ומקרב אליי את האגו בצורה מכוערת ביותר, וזה מביא אותי להילחם בו בצורה חיצונית. מה לעשות?
להילחם נגד הכוח העליון. או מה?
הוא אומר שזה מביא אותו להילחם בצורה חיצונית עם האגו.
נו, בסדר. אז טוב מאוד. בינתיים זה כך. אני לא רואה בזה שאלה. טוב. אנחנו... נו.
למרות שאתה אומר שאנחנו לא בא... עדיין לפני זה, עדיין יש לי איזשהו צורך לשאלה. אם אני מצליח להגיע לאיזשהו מצב שאני... מיואש מהכוחות שלי, ואני מרגיש שאני כבר לא יכול להתמודד מול מה שאני רואה את האחוריים של הבורא, ואני מבקש ממנו שייתן לי כוח, כי אני לא מצליח. למי אני פונה?
למי שאתה מצייר לפניך?
אני מצייר את הבורא, את אותו כוח שעושה עליי את העבודה, לא נודע.
בשבילך זה בורא, בשבע שנות סובה, אתה מרגיש פרו כבורא, אתה מתחיל אחר כך לזהות שזה לא, שהוא מתחיל בעצמו להסתובב באחוריים. הפרו שזה אחוריים של הבורא, שהוא מסתובב באחוריים, זה מתגלים פנים של הבורא. אז אתה מתחיל לזהות, להתפלל למישהו אחר.
אבל עדיין צריך תמיד להתפלל. זאת אומרת, הבקשה.
אתה לא צריך, אם בא לך, אם אתה מרגיש שאתה תלוי. במשהו. אם אתה מרגיש שמצבים שלך פנימיים, ככה, מכאן, מבפנים, שהם, כל המצבים האלה, הם משתנים, לא בשליטתך, זה נקרא אדם, ולא בהמה. שהוא מרגיש שהוא מנועל מכוח עליון, ומצבים האלה ממש באים, ובמצבים האלה יש איזה סדר. לא סתם מקרה. אז יש לו כבר, לפי הרגשה הזאת, יש לו כבר קשר כביכול עם משהו, עם העליון. וזה תחילת הדיאלוג עם הבורא.
תודה.
נו.
דווקא במקומות האלה שאתה אומר שאין לנו הבחנות משותפות עדיין, ושאתה מרגיש שאתה מתרגז ואי אפשר להוציא את זה, לא כדאי שדווקא בנקודות האלה נעשה איזה סדנה ונבנה את ההבחנות האלה ביחד, או איכשהו כדי לזרז?
תרשה לי לנהל את הדברים בסדר. אני שמח שאתם ממליצים לי להתקדם, אבל הקצף ההתקדמות לצערי הוא לא תלוי בי. אני רואה שאם אני מדבר וזה נופל לתאום ולא על הקרקע, אסור לי את זה לעשות. זה רק יכול לקשות על ההתקדמות. אני רציתי לספר לכם הרבה יותר, אבל אין, 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 מה שלמעלה מדרגה הבאה זה לראות, לרע בקצור, זה לרע. זה לרע. כמו שלילד. תתחיל להסביר לו משהו שלמעלה מהראש שלו, לעוד שנה נגיד, לא, לעוד שלב. התבלבל. התבלבל, עד כדי כך שיכול אולי להזיק לו למוח. זה צריך להיות מאוד מאוד בצורה עקבית, מסודרת, נכון. ברוחניות זה בכלל, כחוק, שאין מה לעשות. אתה יכול ללמד ואתה סובל, זה נקרא צער גידול בנים, וזהו. ואין מה לעשות. אין, אי אפשר. זה שאתם חושבים שאני לא רוצה סתם לספר, נו, אתם חושבים עליי הרבה דברים. אני יודע מה לעשות. זה ככה, ככה טבע. מה אנחנו, לא לכאן ולא לכאן. כן.
Trying to find clarity in the confusion. Everything that brought me here I attribute to the will of the creator.
כל מה שהביא אותי לכאן אני מייחס את זה לרצון הבורא.
And yet what I'm hearing in the questions and answers is that it really wasn't the creator but it was Pharaoh.
אבל מה שאני שומע בשאלות ובתשובות זה שבעצם זה לא היה הבורא אלא זה היה פרעה שהביא אותי לכאן.
אז זה לא חשוב, זה פרעה או בורא. מה ההבדל? מה ההבדל? כל הדברים שאנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים אותם בתוכנו. אם אני יכול לצייר עכשיו, לייצב בתוכי דמות האגואיסטית בלבד, מהתכונות שלי האגואיסטיות, אז ודאי שאני, מה שאני מצייר זה הבורא שלי. זה הבורא שלי. בתורה הוא נקרא פרו, כי תורה מדברת על שני המצבים, על, 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 על כוח האגואיסטי שמנהל אותי, ועל כוח האלטרואיסטי שמנהל אותי. עכשיו אני מנוהל על ידי כוח האגואיסטי. למה? זה הכוח עליון, הוא כל כך, הוא אבסולוט, הוא שלם, הוא, כן, אבל מנהל אותי בצורת האגו, זה נקרא בראתי יצר רע. ומגדל את היצר הרע הזה בי, ומתאר לי שכל העולם הוא רע, זאת אומרת אגואיסטי, לא רע. בהתחלה אני בכלל לא חושב שזה רע, וזה הבורא שלי. תדבר עם כל העולם, צריך להרוויח, להצליח והכל, צריך לתת צדקה שיהיה לנו שם לעולם הבא, צריך לתת לבנק שיהיה לנו בבנק לעולם הזה. זה הכל כוח הפרו, כוח האגו שלנו. וזה אלוקי מצרים נקרא. ודאי. חשבתם שאתם פונים לבורא המשפיע, הטוב, האוהב? במה יש לך להתקשר אליו? ודאי שלא. אנחנו כולנו עובדי פרו. אם יבוא הבורא, אם היה ככה איזה תיאטרון, יבוא הבורא, היית זורק אותו, היית מרביץ אותו, היית ממש רק שיעלם. מה הוא ממליץ לי, הבורא, הפנים, זאת אומרת, האמיתי? הוא ממליץ לי לחשוב על עצמי, לחשוב על אהבת הזולת, להיות תלוי וכלול בתוך החברה? אותו אני רוצה לשמוע? לקבל ממנו מה שהוא אומר? ודאי שלא. זה סתם במילים ככה באוזן אני אומר, כן, 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 ודאי, ודאי. אבל אני לעצמי. נכון, טרנס? לעצמי, אני עושה את החשבון שלי. כן.
So how does one... deal with the anger that comes from the coercive way that we're brought here.
זה איך האדם מתמודד עם הכעס שמתעורר כתוצאה מהדרך הכפייתית שהביאה אותנו לפה. מאיך שהביאו אותנו לפה בכפייה, באונס.
תתרגז, תתרגז עליו אם אתה כועס, בסדר? כך הוא, כך הוא מנהל אותך, כן? שתתרגז עליו עד שאתה תסנה אותו. שנאה לפרו מביאה לאהבה לבורא. אחד משתיים, זה ככה, 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 ככה עובד כוח אחד בשני המסכות, כמו בתיאטרון, אתה יודע, שני מסכות. אז ככה, ככה זה עובד כלפי אדם. כן.
אז אני מרגיש בעיקר לאחרונה מה שדיברת קודם על הפתרון שחסר לנו ערבות וכאלה, ומצד אחד, מצד שני אנחנו מדברים על על הפרעה ועל המצרים, אבל לי יש הרגשה שכל מי שחווה פרעה ומצרים, אם הוא חווה את זה, זה פרטי מדי. זאת אומרת, חסר לנו איזשהו משהו כללי. אני רואה חברים ש...
אני לא רואה שיש משהו כללי יותר מפרעה. זה כוח שתופס כל המציאות, כל העולם, כל הפרטים, דומם צומח חי מדבר, תופס לרשותו ומנהל אותו בצורה שלא נותן לברוח לתא, לחלקיק הקטן, מחוץ לשליטתו, זאת אומרת מחוץ למצרים. מצרים זה כל העולם הזה, הכל. פרו זה כוח ששולט בהכל. זאת אומרת, בכל הטבע עד החלקיק האחרון, שתופס אותך בכל המוח ולב, בכל המודעות ותת מודעות. יש לך בכלל משהו חוץ מזה? אתה אומר, זה קטן, זה משהו קטן עליך, כן?
לא, זו לא השאלה, אני אחדד אותה. זאת הבחנה בפני עצמה, להרגיש שכל המציאות שאני תופס זה פרו בכלל, כמו שאתה אומר. אבל אם כבר מישהו מרגיש איזשהו כאב, איזשהו קושי, איך הוא הופך את הרגשה האישית שלו, את ההתמודדות האישית שלו, איך הוא משייך את זה לפעולה כלפי הקבוצה? זאת אומרת, אם מישהו נופל איזושהי הרגשה כזאת של נמאס לו, אין לו כוחות, כל מיני ברורים פרטיים שאנחנו מגיעים אליהם, איך אני בסופו של דבר משייך את זה לכוח הכללי פה בקבוצה, ועם זה אני פועל. כאילו, אני מרגיש שזה מה שחסר. אני רואה שלפעמים אני נתקל בכל מיני הצווים, כולל את עצמי, אוקיי? או חברים, שמרגישים כאילו ייאוש מסוים, אבל המלחמה היא אישית. זאת אומרת, במקום להביא את זה לאיזושהי כזאת קופה כללית, לעבוד עם זה ביחס שבאמת כל זה מגיע מתוך הקבוצה, וגם הפתרון הוא כלפי הקבוצה, ההתמודדות היא כאילו יותר מדי אישית. ככה אני לפחות רואה. חסר
בסדר,
לנו?
בסדר, בסדר.
איך עושים את ה...
אני מסכים איתך, בינתיים זה אישית, אחר כך אתה תראה שבצורה אישית אתה לא, מסכים, לא, לא מסוגל לכלום, ואתה תבוא על ארבע לקבוצה, ככה בצורה פנימית שלך, כך. תשתחווה כלפיהם ותרצה להיכנס אליהם, לתוכם, ללבם, ללא שום תנאים. תקבל את הכל. יבוא.
זאת אומרת, חבר צריך לעבור את השלב הזה עד שהוא מגיע גם לייאוש מהמלחמה האישית שלו, ורק אז לבוא לתוך הקבוצה.
כך אנחנו לומדים. כך אנחנו לומדים. זהו. טוב, יש לנו עוד 10 דקות. עד סוף השיעור, כן.
אולג'אן מקזחסטן שואל, האם גם פרעה מתגלה בקשר בינינו, או שכל אחד מגלה אותו ביחידות?
השאלה היא בעצם כזאת יכולה להיות. האם שאנחנו מרגישים, שנמצאים בשליטת הפרו עדיין, אנחנו מרגישים כל אחד את עצמו ואת היחס שלו, ומציירים את הקבוצה ועולם כל אחד בצורה אישית, שזה ברור שכך, כן? כי אני תופס את זה בכלי האגואיסטי שלי, וכל אחד אז יש לו דעה משלו והבנה משלו וכן הלאה. ואם אנחנו מגיעים התקללות. האם בהתקללות אני מאבד את התפיסה האישית שלי, וכבר יש לי בורא משותף, אם לא היה פרעה משותף, או כן, אז בורא משותף, כי שם אנחנו נכללים זה מזה, בפרעה אנחנו אינדיבידואליסטים, אז יכול להיות שכל אחד מרגיש אותו בצורה אחרת, אבל בבורא שאנחנו נכללים כאיש אחד בלב אחד, אולי אנחנו צריכים לגלות אותו בצורה אחידה כולם. כן? אני לא יכול להסביר את זה. אני יכול לשאול עוד יותר, אם תרצו, אבל להסביר את זה אני לא יכול. כי זה עניין ש... כמו שפיזיקאים לא יכולים להסביר דואליות הזאת שישנה בפיזיקה קוונטית. ככה גם כן כאן. אי אפשר להסביר את הדברים האלה. כי זה מציאות שהיא לא נמצאת בתפיסתנו בזמן תנועה מקום. זה מתגלה ואז נעלמים השאלות האלה. השאלות האלה הן באות מתוך זה שעוד לא נמצאים באותם הצירים הנכונים, באותו הסתכלות, למעלה מהדעת שצריכה להיות כדי להבין את זה. כי גם המצרים, האמת, אי אפשר להבין בעודנו שנמצאים שם, אלא אך ורק ביציאה ממנו. No. כי עד שאתה נמצא בשליטה, אפילו במקצת, אתה לא יכול להשיג מצב הזה האמיתי. כמו שאנחנו לומדים, שכדי להשיג כל דרגה, אתה צריך לעלות לדרגה מעליה. ואז מעליון נלמד את התחתון. אותו דבר כאן. כן.
האם הלבוש הזה של המצרים, בהתחלה הוא כל אחד מופיע לו באופן כביכול, זה נראה אישי, בצורה אישית, ולאט לאט זה הולך ונהיה בלבוש של אותו דבר לכולם?
לא, לא, לא. לא, אני, שוב, אני, זה אותה שאלה, אני לא רוצה לענות עליה. אני יכול לענות לא. נו, ומה הלאה? זו שאלה הרבה יותר עמוקה, אם כך. בסדר? מישהו רוצה כאן לשאול? כן, נו.
מדבר פה על התגברות, שאחר כך, בדרך זה אנחנו בונים את אותיות התורה.
שוב, שוב?
שוב, בקטע...
על ידי התגברות אנחנו בונים אותיות התורה, נכון?
אז השאלה היא, מה זה האותיות האלה? זה כלים שאנחנו בונים? זה תתי כלים כאלה? זה מין...
התחברות מסוימת בין תכונת האור האינסופית לתכונת הכלי המוגבלת נותנת לנו ציור איך אני עם המסך שלי מצייר את הצורות באור הלבן. זה נקרא אותיות העבודה. זה מידות ההתקשרות בין נברא בבורא. שהאלמנטים של האותיות גרפיים הם מבטאים את הדביקות שלי באור ברקע הלבן. וכל היתר הלבן אנחנו לא משיגים, אנחנו נשיג את זה רק בגמר התיקון. עד גמר התיקון יש לנו את האלף בית הזאת. יש כאן שאלה שאנחנו מתקרבים אליה, אולי אנחנו נדבר בקרוב כבר, אני לא יודע. נשתדל. איך, מהו הקשר בין הצורות האותיות לתרייק פלוס זין מצוות בסך הכל, ותרח מצוות. איך תרח מצוות? הם מייצבות לי את האותיות. נו, משם נלמד את העניין של גימטריות. זה ביטוי של הנוסחאות שעל ידם האור העליון יורד מלמעלה, מהריחמפין, דרך כל הפרצופים אלינו לנשמות. אבל טוב, אנחנו כאילו עומדים באיזה גבול מגששים ככה. אתה אין לא מובן, אבל לקראת הפריצה. כן. נותן, נותן, יש לנו כמה דקות.
שאלה שהתבשלה לי כבר הרבה זמן, ולא היה לי אפשרות, הזדמנות. המדענים לגבי הדואליות הזאת של האור, נלחמים בזה כבר המון שנים. ויש הרגשה שעד שהם לא יצליחו לעשות את זה, ולחבר את את הימין ושמאל הזה של החלקיקים.
בסדר, אז לא יצליחו.
לא יצליחו עד שהם לא יגלו בסופו של דבר שיש את החוש השישית שצריכים להשתמש בו? שהם לא יגיעו לחוכמת הקבלה?
ודאי שכן. הם נמצאים במצב האגואיסטי, כמו שאנחנו בעבודה שלנו אישית, שמבינים ומרגישים במשהו, נחשים, איך להגיד, כן? מנחשים שיש משהו מעבר לחושים שלנו, מעבר לתפיסה שלנו, מעבר לרצון שלנו, רק לעצמנו, שאנחנו את זה בינתיים דנים בצורה פסיכולוגית. למה בעל הסולם מכבד פסיכולוגיה? כי אנחנו פועלים בתוך פסיכולוגיה שלנו. פסיכולוגיה קצת יותר גבוהה, שהיא כבר מדברת על ההשפעה, על משהו שמעבר לטבע האדם, פסיכולוגיה כביכול המתקדמת, פסיכולוגיה של המקרו, בוא נגיד ככה, דרגה הבאה. אבל כך אנחנו מתקדמים. אותו דבר פיזיקה, פיזיקאים, הם מרגישים בתוכם את המזדהים עם מה שהם רואים בתוך הבירירות שלהם, כן, בתוך הריסרצ' נגיד מחקר שלהם, כן, ומנחשים מה יכול להיות מעבר לזה. אז מעבר לזה אין זמן ואין מקום ואין תנועה ואין זה ואין זה, בסדר, הם יכולים להגיד, אבל מאיפה יש להם חוש כזה? מתוך זה שכל האנושות מתקרבת לזה, ומתוך זה שהם מתעסקים בזה, מתוך הרצון שלהם הגשמי חזק לתפוס את הדברים האלה, הם מתחילים להזדהות עם הדברים האלה, ממש להרגיש אותם אפילו בפנים, שזה חייב להיות למעלה מזמן, אין זמן, למעלה ממקום, למעלה מתנועה, למעלה מהכל, לא, לא, לא חלקיק ולא גל ולא זה ולא, ומה לא, לא. מדברים על זה. אבל להסיק? לא.
אז עולם עובר סוג של, עולם המדע עובר סוג של איסורים כאלה, כן. להתמודד עם הדברים האלה בלי הצלחה.
כן, 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 ודאי. והצלחה יכול להיות רק אצלנו, שאנחנו גם כן נמצאים כמו אותם פיזיקאים, אבל כל זה מגיע לנו על ידי מאור המחזיר למוטב. אנחנו לא מגלים את ה... מעבר הזה שצריך להיות בדומם, כמו שהם, הם הרי מטפלים בדבר הנמוך ביותר, בחומר הדומם, כן? אלא אנחנו מגלים את זה בחומר החי ומדבר. וחוץ מזה, הם מגלים אפילו בחומר הדומם שיש כאן איזה מודעות, בדומם אפילו. אנחנו מדברים על המודעות של הדרגת החי. כלפי המדבר. אבל בעצם המגמה היא אותה מגמה. רק בשני קצוות הטבע. שם דומם ואצלנו חי. ובזאת
נעבור לחלק הבא של השיעור.